303, אני חושב, השורה האחרונה. כן? טוב. קיימות שתי צורות שבהן ניתן לקבל את השפע הניתן על ידי הבורא. כל עוד השפע מתקבל על מנת לקבל ותולו, הוא כולו רע. זה מה שהסברנו שבוע שעבר, כן. הוא כולו מונהג על ידי הרצון לקבל. ברגע שאותו שפע מתקבל מתוך רצון להשפיע, הוא הופך לכולו טוב. אז זה מסביר שבצד אחד אין רע שיורד מן השמיים, בצד השני שזה הופך להיות רע, זה תלוי במי והמקבל. אם המקבל תלוי בצורה שבמקבל רוצה לקבל. כן? זה איזה הסברנו. כן.
השפע הוא אותו שפע.
אותו שפע.
תלוי איך אתה מקבל אותו.
כן. כן. החלטה אם אותו שפע יהיה טוב או רע תלויה אר ורק באדם עצמו. הוא הנברא היחיד היכול להפוך את הרע לטוב ואת הטוב לרע, שזה גם כן נקודה חשובה ביותר בכל הבריאה. רק הוא. אצל בעלי חיים אחרים זה לא ככה. יש אצלם רצון לחיות, זהו, זה הכל. לייחס להם התנהגות טובה או התנהגות רעה, זה כבר נושא בעייתי ביותר. כן? למרות שיש בגמרא דיון ארוך מאוד בתפילת בבא קמא לגבי התנהגויות של בעלי חיים שהם חיים בקרבת האדם. מסקנת הגמרא שמה היא שבקרבת האדם החיה אכן מושפעת בהתנהגות האדם, ואפשר אכן לדבר על מעשה טוב ומעשה רע, אבל בטבע לא. כן? זה נקודה גם צריך לדעת אותה.
מה עם הרוע שיורד? לא רוע, אלא דברים לא טובים. אני יודע, מכות טבע, רעידות אדמה.
אז זהו, זה מה שעוד לא הגענו לנקודות האלה. זה לא שזה יורד, זה הטבע.
אבל זה אפשר לקרוא לזה שפע.
זה כן שפע. הבעיה היא לא בצד שמה שיורד, היא בצד שמה שמקבל. איך יכול להיות שהטבע הוא לא מוסרי? זאת השאלה. זאת אומרת, לא מתחשב באדם שהוא צדיק, ולכן גורלו יהיה כגורל כל אחד אחר בזמן שיש אסון טבע למשל, כן?
כן, אבל זה מראות את השאלה על נושא של השגחה פרטית, אז מה זה השגחה פרטית?
מה?
זה מראות את השאלה על השגחה פרטית.
נכון.
מה זה השגחה פרטית?
מה זה השגחה פרטית? מה זה? אתה צדיק, יש לך תעודת ביטוח?
ככה מתארים בפסוקים. ככה מתארים בפסוקים.
איפה?
והם שמות יש מוניצותיי שאנחנו מצווה אתכם היום לאהבה ונגישמכם בעיתם.
לא, בסדר, זה נכון.
לא רק זה, יש עוד מלא.
זאת אומרת שאם אתם שומרים את המצוות, אכן הטבע מושפע משמירת המצוות של האדם והופך להיות יותר ויותר מוסרי. זה מה שעולה.
התייחסות היא לכלל, לא לפרט.
לא, לא, לא רק זה, לא, לא, יש כאן נקודה, ואני תואר אמר כמה פעמים בשם רבו גורדה, שאכן הוא היה אומר ככה. שיש השפעה של האדם על הדברים. אחרי את, מה התכלית של כל המצוות אם זה לא משפיע בסופו של דבר?
השאלה
אם
יש השפעה של האדם
הבודד
או של הכלל.
גם וגם. רבי חיים בנפש החיים בא ואומר שכל פיפס שאני עושה יש לו השפעה בכל השרשרת העולמות, כן? אז אין לו השפעה גם כן על הדברים? כן, יש, אבל זה לא באפס זמן. זה לא באפס זמן. עכשיו צריך גם להבין מה... אז זה תמיד הקושי בדברים האלה.
נכון, כי יש תפיסה מסוימת שאתה גדל איתה, שאתה...
שמה?
נושא גם, נגיד, של השגחה פרטית.
אבל צריך לעדן אותה. צריך לעדן אותה. אחרת אתה נכנס למבוי סתום, מה תגיד? אם אתה מבין את זה כתעודת ביטוח, אז יש בעיה. יש בעיה. זה לא רק אסון טבע, תשאל את השאלה על השואה, אנחנו חוזרים לזה כל הזמן, כן? לא, בסדר, אז יש בעיה. יש בעיה. יש בעיה כי עוד פעם, אנחנו... אחד, לא מדייקים במושגים, כפי שמה שחזר רצו למסור. ב', אנחנו משליחים כל מיני אהבה מינות כאלה על הדברים האלה, כאילו הכל ברור ומובן וכו'. איך?
לא, אז השאלה איך באמת הרב יחס לנקודה הזאת, איך הוא הגדיר השגחה פרטית? מה העיקרון שלה?
השגחה פרטית זה השגחה פרטית. כמו שמבינים, שיש אנשים מיוחדים, הפעם, גם כן, יש מדרגות בהשגחה פרטית. אני חושב שההסבר החשוב ביותר שהוא נתן בדבר הזה, זה כשהסיפור סביב נוח. הגמרא אומרת בפירוש שנוח היה בגזרה. כן. אז נשאלת השאלה, למה הוא ניצל בסופו של דבר? כי זה השגחה פרטית, אתה תגיד. וזה נכון. ההסבר שמעניתו במובן הזה הוא ניצל בזכות אברהם. לא, 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 זה מאוד...
אבל הוא אישית ניצל. כן, כן, כן. ההשגחה היא עליו.
כן, כן, ברור, ברור, ברור. לא, 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 אבל זה מאוד חשוב. לא, זה מאוד חשוב. זאת אומרת, זה לא בזכות המעשים שלו, למרות שהתורה מעידה שהוא צדיק. צריך להבין את זה, כן? אלה תולדות נוח, נוח, איש
צדיק,
תמים. אז איך יכול להיות שצדיק לא ניצל אוטומטית? עובדה, ונוח מצא חן. ואם מלא מצא חן, היה בכלל הגזרה. זאת אומרת, חזל לא עושים הנחות כאן בזה, זאת בדיוק השאלה. בצד אחד התורה מעידה שהוא צדיק. ואף אחד לא יכול לבוא ולפקפק. כן? אמנם חזל באים ואומרים, ככה היה כתוב בדורותיו, ולא אם היה בדור של אברהם וזה וזה. כן? מצד שני בא ומניתו ואומר, נוח חי לפני המבול, חי את המבול ואחרי המבול. ונשאר צדיק. תעשה את האנלוגיה. לפני השואה, בשואה ואחרי השואה. ונשאר צדיק. זאת אומרת, אתה לא יכול לפקפק ברמת המעשים ולמצוא לו איזשהו סעיף שהוא לא התנהג לפי הספר.
איך אתה יודע שהוא נשאר צדיק אחרי המבול?
כתוב.
אחרי המבול?
כן. כן.
למה, איפה הוא כתוב?
אף אחד לא בא ואומר לו שהוא הפך להיות רשע.
יש תיאור מעשים לא יפים. שותה לשוחרה, עושה משהו.
זה לא הופך אותו לרשע? אפשר להבין שמישהו יוצא ורואה בחוץ מה קורה, הוא רוצה...
רוצה להיכנס
לדיקאון. כן, קצת...
לדפוק את הראש.
הפעם, אנחנו... צריכים להיכנס לאווירה שם, כן? אתה עולה, רואה עולם חרב.
חורים, אחרי מה שחווית, כל התנהגות שלך היא בסדר.
בדיוק. אבל זאת...
אני לא יכול לדון אדם כזה...
בדיוק. בדיוק. המעשה הבעייתי זה כנען. זה לא, זה לא, זה לא נוח. אז אפשר למצוא בפינות, אבל זה לא משנה שהתורה לא אומרת שום דבר לגביו. אז צדיק בצד אחד, ו...
אבל לא
בטוח
שום
דבר
צדיקות.
שמה?
הוא מצא חן בעיניין אנחנו חושבים עכשיו את הסיבה למה הוא מצא חן, אבל המצא חן הוא זה מראה השגחה פרטית,
וזה מה שמניתו בא ואומר. זה לא במובן הנוצרי של המילה שזה שרירותי בחינם באמת, ואז מעשה כזה אתה ולא השני, אלא יש סיבה. ומה הסיבה? שעתיד לצאת ממנו אברהם. זאת אומרת, הוא יש בתוכו משהו שצריך לשמר.
הניצות של החסידים.
הניצות של הזהות של אדם הראשון שצריך לשמר. כי למשל, יש שאלה מאוד גדולה. הרי המיתוס שלך, שהוא הסבא שלו, של נוח, כן? כן. היה צדיק גדול ממנו. ככה לפי תיאור של חז"ל, כן? היה הצדיק באמת. אז למה הוא מת דווקא לפני המבול, ולא הוא זה שנשאר? ורק... זאת גם שאלה. כן? אז התשובה היא תשובה שהיא צריך לחשוב עליה הרבה, כי היא קצת בעייתית. נוח יותר קרוב לאברהם מאשר מתושלח, ולכן מי שניצל זה הצדיק הקרוב ביותר. בסדר. ו אני חושב שבאמת הנקודה החשובה, מה שאני מדגיש בסיפור הזה, זה באמת שזה יש בפנים נוח, אברהם. ולכן זה מסביר לפעמים למה אנשים יש להם השגחה מיוחדת, לא כי הם בעצמם צדיקים כאלה שבאמת מגיע להם, כן? אבל הם עושים בתוכם משהו שאסור שילך לאיבוד, וזה קשה מאוד להבין את זה. זה קשה, אבל זה המציאות.
אז זה כן בחירה של אלוהים, בלי קשר למעשה של האדם.
היא לא שרירותית,
אלא איך זה שתמון בו הזרע
של האדם? רגע, לא, כאן הנקודה החשובה ביותר. היא ממש לא שרירותית, אלא היא שייכת לקטגוריה שאנחנו בתרבות המערבית לא רגילים לאותה קטגוריה, אם בכלל. זה מה שנקרא אצל הרב קוק הסגולה.
איך מה שנקרא?
הסגולה אצל הרב קוק. יש קדושה טבעית, מה שהוא קורא קדושה טבעית, זה הסגולה, כן? הייחודיות הזו. זה לא במישור המעשי. מה שמניתו אומר כל הזמן זה במישור הזהותי. וזאת קטגוריה שלא קיימת בתרבות המערבית. ולכן זה מה שקשה לנו. אבל אצל חז"ל זה מאוד ברור. כי אחרת אתה לא יכול להבין המון המון אמירות של חז"ל אם אתה לא מתייחס לקטגוריה הזו. מי נושא את העניין האלוקי לפי דברי רבי יהודה הלוי? יש מי שכן ויש מי שלא, או יש מי שכן ומי שפחות.
זאת אומרת, הטכניקה היא לבוא ולהגדיר את הדברים לאותם הדברים שאתה לא מסוגל לראות, ואז אתה יכול להגיד זה הקדוש ברוך הוא יודע, אני לא. כי אם אתה הולך לפי מעשים, אני יכול לבחון אותם. אני אתה יכול לבחון את המעשים שלך, אבל אני לא יכול לבחון בזהות שלך טוב. אם יש לך את הסגולה או אין לך את
הסגולה. אבל אתה לא יכול,
פתרון,
נכון,
אתה פיזי נהדר,
נכון,
אבל
נכון, אתה יכול, אתה לא יכול,
אני אסביר הכל בזה.
אתה לא יכול לבחון, אולי אתה יכול להבחין שזה לא אותו דבר, אולי, אני אומר אולי, אבל אתה צודק, אתה צודק
בפתרון
קל. בוודאי, אבל זאת קטגוריה שהיא ייחודית למחשבת ישראל, וזה מה שנעלם במשך מאות שנים, ומה שהרב קוק רוצה להוציא מפח האשפה. כי אי אפשר להבין אחר כך, אחרת.
כן,
גם
ככה אי אפשר להבין, כי אתה לא מבין.
ברור, וצריך להגיד גם כן שיש דברים שלא מבינים, נתחיל מזה, כן? תוסיף על זה גם את מה שהמקובלים אומרים, נושא של הגלגולים. אבל נעזוב את זה כרגע. אפילו בלי להיכנס לנושא הזה, כן? כי באותם דורות זה עוד לא ברור בדיוק מה זה שייך, כן? אבל עצם העובדה שאתה יכול להיות מוגדר כצדיק, וכצדיק גמור, ומצד שני, זה עדיין לא מספיק.
כי זה הצדיק ורע לו ושב וטוב לו, אתה אומר, בעצם אנחנו לא יודעים מה הוא, צדיק אנחנו רק רואים, אבל בעצם הוא לא, אין ברור את הסגולה.
אנחנו רואים, אבל בניתוח שחז"ל ואחר כך המפרשים, בעיקר המקובלים, עושים של המעשים של נוח, כן? רואים שאכן יש מדרגות בצדקות הזאת.
לא, לא רק מדרגות, אתה אומר, אין לו את הסגולה. אם נשתמש חזרה לניתוח של הרב קוק.
לא,
אין לו את הסגולה.
למי?
גם לנוח, אז לנוח היה. אבל לצדיק ורע לו רשע וטוב לו. אתה אומר, צדיק אני קובע על סמך מה, על סמך מה שאני רואה מעשים. הרע לו, יכול להיות שאין לו את הסגולה, שאנחנו לא רואים. לכן, על הכל אתה יכול להסביר בדברים ש...
הרע לו יכול להיות שבגלל ההכרעות ההיסטוריות שלו, הוא הכניס את עצמו למבוי סתום. ואז רע לו.
יכול להיות.
למשל תרח. בואו ניקח את דוגמת תרח, כן? תרח היה יכול להיות אברהם. עובדה הוא יוצא איתו במסע המשותף בהתחלה וכו' וכו'. הוא היה יכול להיות אברהם. בשלב כלשהו הוא מכריע לטובת האופציה האחרת, שזה להישאר עם נחור בגלות. זו ההכרעה שלו, וזו ההכרעה היסטורית, כן? במקביל אברהם ממשיך במסע ומעל את עצמו. אומרים חז"ל שתרח זה יוב, ומאותו רגע שאברהם מל את עצמו הוא התחיל לסבול. למה? כי הוא נכנס למבוי סתום. יש אחד, אברהם, שממשיך והוא נושא את התקווה ואת העתיד, ולכן הוא יהיה מושגח יותר, כן? ויש אחד שיכול להיות שמבחינת המעשים שלו אין, עוד פעם, אתה לא יכול למצוא אף סעיף בשולחן ערוך דאז, כן? כדי להגיד זה התנהגות חריגה, זה לא זה, כן? אבל הוא כבר לא יהיה הצדיק של הדור החדש, ולכן הוא נעלם פתאום מן המקרא. הוא כבר מת, קברנו אותו בסוף פרשת נוח. למה? בן אדם חי עוד 10 שנים, כי הוא כבר לא נושא את העתיד. ואם הוא כבר לא נושא את העתיד, אז מבחינת השאלה הזאת של הייחודיות שלו, וזה אין לו כבר. הוא כבר לא נושא את העניין האלוקי. לכן הדברים האלה מאוד 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 עדינים, כן? אין ספק, וצריך לדייק בכל דבר, ולא לכתוב משוואה פשוטה, צדיק שווה מושגח ביותר, ינצל מכל דבר אז הוא יעלה בעזריאלי בקומה 30 ו-43, כן, ויקפוץ, ומישהו יבוא וימשוך אותו. אז זה בדיוק, זה הבעיה.
מישהו במקרה יעבור שם עם מכונית שיש לה גג כזה, והוא יפול על הגג ולא יקרה לו
כלום. אתה תגיד זה מקרה,
מקרה
סטטיסטי. ברור, אבל אני רוצה בכיוון השני, כן? אתה רואה עגל שנולד עם 5 רגליים, מה אתה תגיד? זה השגחה פרטית? זה נס? או זה מפל סטטיסטי?
אצל בעלי חיים אני לא בטוח שיש השגחה פה.
אז אתה תגיד, זה מפל סטטיסטי, כן? למרות שבטח היום יש כאלה שיגידו נס גדול, ולא, יש מקרים כאלה. יש מקרים כאלה, אפילו לפני כמה שנים אני זוכר שנשאלה שאלה האם אפשר, האם זה נחת, זה חלק מסימני טרפה או לא? אפשר לשחוט אותו או לא? זה לא מופיע ברשימה. אז אם זה מופיע, אז אפשר כן, אבל מצד שני... טוב, התחילו להתפלפל, איפה הרגל החמישית, כן? בין שתי הרגליים זה מגיע לכך. אתם לא מראים פלפולים שרק היהודים יודעים.
כדי לפסול. אני חושב שאולי...
לא, גם כדי להכשיר. זה בסדר, נו, אז... אבל...
אני חושב על הדברים, אני חושב שהתשובה עליי בזה שאומרים, אפילו, באמרה של אפילו נוטלת נשמתך.
שמה?
זאת אומרת... על הנושא של השגחה פרטית, כמו שאתה אומר, זאת אומרת, זה שאתה צדיק, או זה שאתה זה, זה לא, כנראה לא אומר באמת שום דבר, כי יכול להיות שגם ייטול את נשמתך, ועדיין צריך להגיד שאדוני אלוהינו אדוני אחד.
נו, בסדר.
אז זהו, אני לא חושב שבאמת, אז הסוגיה של השגחה פרטית, אולי זה משהו שהוא לא באמת קיים כמו שאני תפסתי או חשבתי אותו עד עכשיו, כי זה לא, במציאות זה גם לא נראה, אתה מבין? זה לא נראה. שאתה לא יכול לבדוק את זה.
זהו, זה לא משהו ש...
אז הוא נותן לך את הפתרון, שזה משהו פנימי, סביבתי,
שהאדם לא רואה. הפתרון, אני לא אמרתי שזה... אבל אני אומר, השאלה שצריכה להעסיק את היהודי, ככה מניתו ניסח את זה, ואני חושב שזה יותר עמוק מלהתפלסף בנושא של ההשגחה הפרטית, במה הגבולות וכו', היא למה בכלל... הצדיק עלול להיפגע ממעשה טבעי. זה מה שמפריע ליהודי.
נכון, זו השאלה. אבל...
יפה, אז לא בגלל זה שאתה כאילו מחזיר את השאלה למעלה ואומר, ריבונו של עולם, משהו לא בסדר, כן?
אז למי נחזיר את השאלה? ברור שאלה.
השאלה היא למה הטבע לא מתנהג בצורה מוסרית, וזה מה שצריך להבין קודם כל.
אז עכשיו אנחנו נשאל את התשובה. אז עכשיו אני עושה אלוהים, מה שדיברנו לפני זה ששיחה, אני חושב שאתה עושה איזשהו אלוהים שהוא טרנסנטנטי כזה.
כן.
כן? שהוא עזב, אני אומר, עזב את הארץ.
ממש לא.
משהו מופשט לחלוטין.
ממש לא.
אז תראה, אז השאלה כל הזמן עולה. אז איפה הקשר הזה שתורת ישראל מדברת עליו בין האלוהים לבין האדם?
איפה? התשובה היא פשוטה, היא במדרש. על הפסוקים של סוף מעשה בראשית, כן? כי בו שבת מכל מלאכתו. המדרש אומר, שבת ממלאכת עולמו, ולא שבת ממלאכת רשעים וממלאכת צדיקים. וצריך לדייק בכל דבר, מה זה שבת ממלאכת עולמו?
לא ברא יותר.
לא, זה לא עניין שלא ברא יותר. הפך את העולם הנברא לטבע. אוקיי. זה החלק הראשון. כן? קיבוע של החוקים, של המצב שהיה בסוף יום שישי. בסדר?
כן.
זה דבר אחד. מה זה החלק השני? מלאכת רשעים וממלאכת צדיקים.
שכר ועונש.
בסדר. למה לא כתוב מלאכת צדיקים, קודם כל? ולמה, מה הדגש הזה על מלאכת רשעים? כי גם להם יש משהו לעשות, מתברר. כן? הקב"ה ברוך הוא מסדר את הדברים בצורה כזו, שגם מה שנראה לנו שלילי לחלוטין, בסופו של דבר גם הופך להיות חלק מהפרויקט. בדיעבד. זה לא משנה. חלק מהפרויקט. זה מסבך. יש עיכובים. מה?
בורר.
עכשיו, כשקודם כל מבינים את זה, אז זה כבר תפתח עוד פרספקטיבות. כי לפני שאומרים ככה וככה, צריך להבין גם כן שגם ככה וככה יש להם גם איזה מה... משמעות, וזה לא סתם, יש תועלת בדברים, כן? הצד השני, שנייה, לפני זה אני אוסיף עוד דבר. נושא של ההגדרות של ההשגחה זה סיפור של ימי הביניים. אין מושג כזה אצל חז"ל. המילה השגחה נכנסה לעברית בעקבות התרגום של בערבית. כן? ולכן צריך להבין טוב טוב מה כל אחד רוצה להגיד בזה, כן? אז הרמב״ם בא ואומר דבר פשוט. יש השגחה כללית על המין, למשל על מין החתולים. מה זה אומר? תמיד יהיה חתול אחד בעולם. זה שיש אחד או מיליון זה לא משנה שום דבר. מה? שתיים אפילו. מה? לא? יש בעלי חיים שיודעים להתחבות בלי...
לא בחתול, אמרת
חתול. כן, אתה צודק. אבל יש כאלה ש... זה מה שאומר הרמב״ם. ואז הוא מוסיף משפט שאצל האדם זה לא כך. יש תוספת. ככל שהאדם משתוקק, להידבק דרך שכלו בשכל היולי, הוא זוכה להשגחה גבוהה יותר, פרטית הפעם. נו. מה זה? מה זה השכל היולי אצל חז"ל? אין דבר כזה. זה המצאה של אריסטו. מה מנסה הרמב״ם אם אתה רוצה להציל את הדברים שהוא אומר באותו מקום, מה הוא רוצה להגיד? שרק גדולי העולם זוכים להשגחה פרטית, או יותר מושגחים מסתם בן אדם. זה מה שהוא אומר.
אני מאוד מקווה שזו הייתה, שזו לא הייתה הכוונה שלו.
אבל זאת הכוונה שלו, הוא אריסטוקרט.
הוא רב קודם כל, לפני שהוא...
כן, אבל הוא רב שחושב שגדול הדור זוכה, וכל השאר כאן כדי לשעשע אותו. זה העמדה שלו, צריך להגיד. לכן בניתוח אמר תמיד העמדה של הרמב״ם היא קשה ביותר להבנה, כן? נלך לכיוון השני, הכוזרי. מה הוא אומר על ההשגחה? מי שנושא את העניין האלוקי הוא מושגח, פחות או יותר התזה שלו, כן? לא, זה אפשר כבר להבין. השאלה איך אתה מפרין באחד שנושא או לא. זה מה שהתורה מספרת לך. האם זה תעודת ביטוח? אף אחד לא טוען דבר כזה. אף אחד לא טוען דבר כזה. ברבות השנים, כאשר הגיעה החסידות וזה, הוסיפות שכבות על גבי שכבות. כן, אפילו העלה שנופל מן העץ הוא מושגח, כן? וזה חידוש. מי אמר את זה לפני זה? תגיד, זה דעת הבעל שם טוב ואחרים, אף אחד לא אומר את זה. אף אחד לא טען דבר כזה. כן? ואז מה המשמעות של הדברים האלה של הבעל שם טוב? מה רוצה להגיד? שיש חשיבות לכל אחד? בסדר, נו תגיד, יש חשיבות לכל אחד. אבל זה שהקדוש ברוך הוא מחשב בדיוק את המסלול של העלה שנופל מזה שועץ, לא יודע, באמזוניה, כן? ופתאום כתוצאה מכך, פתאום מזג אוויר ישתגע בצונמי, ואז הצדיק... כן, פקט הפרפר, כן, זה מה שהוא רוצה להגיד. בסדר.
אולי? אני לא יודע.
זה השגחה? אתה קורא לזה? יכול להיות.
לא, לכן אני אומר, ברגע שאני לוקח את ההגדרה, תראה, הבעיה מתחילה, אם זה דווקא העלה או הפרפר, זה לא משנה, של צדיק, צדיק ורע לו, רשע וטוב. כי אנחנו לא מסוגלים להסביר את זה, לכן נשאלת השאלה הזאת בכלל, איך זה קורה? עכשיו, אם התשובה היא, תשובה שאומרת, מה שהגדרת איזה הרב, או השגחה, או אני לא יודע איך שתקרא לזה, שצריך להיות משהו נוסף, אצל אותו אדם שאנחנו לא מסוגלים לראות, אבל ריבונו של עולם רואה, או הבורא רואה, או הקדוש ברוך הוא רואה, ולכן יש לו את ההשגחה הפרטית, מגיעה לו הטוב, בוא נגיד עכשיו לא ההשגחה הקשה של כולם, אבל אנחנו לא רואים למה טוב לו יותר מהשני, כי יש משהו פנימי שאין האדם לא שזפתו, זה הכל, אנחנו לא יכולים לראות דבר כזה. אם זה ההסבר, אז הכל יכול לקרות בעולם. אז כל הסבר טוב, גם של הבעל שם טוב על
העלה. לא, לכן אני אומר, זה לא ההסבר. זה לא ההסבר.
אז למה צריכים להכניס את העניין של הסגולה שאנחנו לא רואים אותה?
כי זאת עובדה, זה חז"ל.
לא עובדה.
זה מה ש... זה מה ש...
תיאוריה.
לא, זה מה שחז"ל אומרים.
לא כל מה שחזל אומרים
הם עובדה. בוודאי שכן, בוודאי שכן. מבחינת המסורת של האומה, בוודאי שכן. כן? בוודאי שכן. לכן אני אומר, מבחינת מניטו, הדיון העיקרי הוא לא בשאלה האם זה מושגח פחות או זה מושגח יותר, אלא מדוע בכלל הטבע איננו מתנהג בצורה מוסרית, כאשר היהודי מצפה שכך יהיה. חזרה למה שאנחנו אומרים בקריאת שמע, ולא רק שם. אם אתם מתנהגים בסדר, הגשם יהיה בעיתו. זאת אומרת, אנחנו קושרים, ויש המון פסוקים כאלה. כן? אז אם זה כך, למה במציאות זה לא כך?
יש דברים שאנחנו לא רואים, הנה העניין.
לא, לא, לכן התשובה של מניטו תהיה, תוסיף עוד מילה, זה עדיין לא כך. אבל זה יהיה.
מנהגו.
לא קשור למנהגו שלו.
אבל למה זה עדיין לא כך?
זה עדיין לא כך, כי עדיין לא קנית את הזכות הקיום שלך. זה הכל קשור.
איך אתה יודע שזה לא כך בעצם?
מה?
איך אתה יודע שזה לא כך?
עובדה, אנחנו רואים.
לא, אנחנו רואים. אבל זה טוב.
מה אנחנו רואים? זה טוב והם שמוע תשמעו. אז אני שוב חושב.
עובדה, שנה? מה?
זה הכלל, לא...
מה זה הכלל?
זה לא הפרט.
ברור שזה כאן ברמת הכלל.
ברגע שהכלל לא הגיע לשלמות, אז עוד לא הגענו.
תגיד ככה. זה לא משנה, תמיד מניתו מדבר ברמת הכלל. אף פעם ברמת הפרט, כן? כי הפרט עוד פעם זה קשור של סיפור שאנחנו לא יודעים, בסדר? אבל גם ברמת הכלל. אם כלל ישראל מתנהג בסדר, הגשם אמור להיות בעיתו. כן? אנחנו קושרים. אם עם ישראל מתנהג בסדר, הפרחים יהיו יותר יפים.
זאת אומרת, כל דבר שהוא לא נראה לנו בסדר, ההגדר הוא שאנחנו אשמים.
לא אשמים!
אנחנו עוד לא בסדר.
זה לא אותו דבר. זה לא עניין של אשמה.
לא, אנחנו אשמים שלא קרה.
לא, כי אנחנו באמצע תהליך. אז יש דברים, וזה עוד פעם, אז זה הדיון באמת...
גם השואה שלו זה אמצע תהליך?
מה?
גם השואה זה אמצע תהליך.
לא, השואה זה דבר דיברנו, זה הפקר. זה דבר שיכול היה לקרות,
כי בתהליך הגאולה יש מצב של הפקר. מי מכניס את עצמו למצב של הפקר? זה אנחנו. בסדר.
מה רציתי להגיד? שכחתי. לא, 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 לא. אני אומר. למה, מה? ברגע שאתה באמצע התהליך, אז יש עדיין פער בין האמת ובין המציאות. האמת היא שהטבע צריך להיות מוסרי. יש סיבות למה הטבע לא מוסרי. עוד לא הגענו לדברים האלה, אבל מתוך הנאמר במעשה בראשית, אפשר להבין מה קרה. סליחה, אני צריך לדייק, כי הטבע זה בסוף היום השישי. צריך להגיד לדברים שהתרחשו לפני שהקדוש ברוך הוא קיבע בסוף יום השישי את העולם כפי שהיה, ואז הפך להיות הטבע המוכר לנו, כן? זאת אומרת, קרו, התרחשו דברים מסוימים לפני זה, שהטבע, שאז הטבע, שהעולם הנברא שהיה אז בעל אוטונומיה, כן? החליט להסתפק, מה שבניתוי יקרא אחר כך, בצד הלא פרסונלי שלו. כן? בסדר? לכן גם את הקטע הזה אפשר להסביר. כן? אבל זאת המציאות שאיתה אנחנו מתמודדים, כי זו המציאות שאנחנו באמת ירשנו כטבע ברגע שמתחיל ההיסטוריה של האדם. האם זה המצב האמיתי של, של, של הבריאה? התשובה מבחינת היהודי, לא. יש לנו דרישה של התאמה בין המציאות ובין האמת, ובין האמת ובין המציאות, בשני הכיוונים.
הטבע עדיין פועל לפי רצונו ולא לפי רצון הבריאה?
הטבע,
כרגע,
הטבע ממשיך לפעול, וזה מה שהזכר לפני זה, מה שחזל קוראים מנהגו של עולם. העולם הנברא אימץ לעצמו איזה מנהג, וככה הוא פועל מאותו רגע. בסדר? ועוד פעם, הביטוי של חזל מדויק, זה מנהגו של העולם. זה לא הקדוש ברוך הוא שרצה שכך יהיה. הוא פשוט קיבע את המצב הזה כדי לאפשר לאדם לחיות היסטוריה אמיתית. כי אם הכל מסביב משתנה כל הזמן, כל מה שאתה עושה הוא לא אמיתי. כי הוא תלוי בכל מיני גורמים אחרים. כן, שמה יקרה ככה וככה וככה, ואם אתה לא יודע שאם אתה לוקח את הכוס ומחפה את האחיזה שלך, אז הכוס נופלת ונשברת, כן? ואתה חושב שאולי היא תעלה השמיימה, כן? אז אתה תתנהג בצורה אחרת. אז לכן היה צורך לקבע ולקחת את האוטונומיה מן הבריאה, חוץ מן האדם, כדי שההיסטוריה של האדם תהיה באמת אמיתית, ושכל פעולה תהיה אחראית, והוא ידע מה התוצאות, מה ההשלכות של הפעולות שהוא עושה. בסדר?
בלטבע אין עוד אוטונומיה.
אין יותר. אבל באיזה מצב הוא נמצא?
באותו מצב
שזה אומר אחרי שהוא בחר להעדיף את הצד הבלתי פרסונלי על פני הצד הפרסונלי שלו, לא להתייחס בדיוק לקריטריונים האלה של טוב ורע. אין טוב ורע בטבע. בא יהודי ואומר, לא טוב, אין דבר כזה, זה מצב זמני. מתי הטבע יהפוך להיות מוסרי, כאשר אנחנו נגיע, ואז הנביא כבר שרואה כבר את זה, מה מדבר? הארץ החדשה, זה ההפטרה שאנחנו קוראים בכל ראש חודש, כן? למה? כי זה זמן החידוש, וזה מה שהנביא רואה, הוא כבר רואה את הדברים מתוקנים. זה מה שרבי נחמן גם כן שהזכרנו בתחילת הפרק כאן גם אמר, תגידו לי איפה זה העולם הזה? כי העולם הזה מתוקן, זה טבע מוסרי, וזה לא מה שקורה היום. ברגע שאין הבחנה בין הצדיק ובין הרשע, אני אומר רבי חרפן, אני לא קורא את זה העולם הזה, זה עדיין גיהינום. בסדר? אז אני חושב שככה צריך לראות את הדברים. כי עוד פעם, כל דיון אחר, ברגע שאתה נכנס לקטגוריות של ימי הביניים, של השגחה כזאת או אחרת, אתה לא תצא מזה. ומה שמניתו רוצה לעשות, זה אני לא רוצה למחוק, להגיד למחוק. הוא רוצה לשים בצד את הדיונים האלה ולחזור למה שחזל אומרים. הביטויים אצל חזל שונים, וצריך להבין את הביטויים אצל חזל, לא להבין את בהכרח את הביטויים אצל הרמב״ם, כי אז אתה נכנס לצד, אתה עושה דוקטורט על זה. לכן זאת הנקודה החשובה כאן. מה חז"ל אומרים? לא סתם בחרו בביטוי הזה מנהגו של עולם. לכן יש איזה משמעות, צריך להבין מה המשמעות. לא במקרה הם אמרו שהוא שובט ממלאכת עולמו, ולא שובט ממלאכת הרשעים או ממלאכת צדיקים, אלא פועל עם אלו ועם אלו. וזו צריכה להיות המסגרת של הדיון. אחר כך, תבוא, תקשיב, אמרו בימי הביניים כך וכך, בעקבות כל מיני שאלות תיאולוגיות שהתעוררו. אז, כן? אבל השאלות האלה, בסופו של דבר, מסתירות את השאלה העיקרית של המקרא של והתביעה של היהודי, למה הטבע הוא לא מוסרי. זאת השאלה של היהודי. היווני שואל שאלה אחרת. בסדר? טוב. איפה היינו?
האדם.
האדם הוא היצור היחיד בכל הבריאה כולה, מחבר בתוכו שני קצוות. הסתרה דקדושה והסתרה אחר. עכשיו, אם אתם זוכרים מה שתיארנו שבוע שעבר. אמרנו שיש שתי מערכות. יש את המערכת בצד הקדושה ויש את המערכת השנייה בצד השני. בצד הקדושה הדברים ברורים. אפשר להגיד ככה, ברורים. כן? הבנו פחות או יותר איפה בא לנו הצד השני. נניח. מה שבא מהמיתו ואומר כאן, זה לא שזה שתי מערכות נפרדות, זאת אומרת, זה שתי נפרדות, סליחה, שתי מערכות נפרדות, כן. אבל יש להם מקום מפגש. והמפגש הוא באדם. יש באדם צד כזה וצד כזה. וזה לא יצר טוב ויצר רע. כן? זה יבוא לידי ביטוי אחר כך בזה, אבל קודם כל צריך להבין שבאדם יש שני הדברים קיימים. סתרה דקדושה וסתרה אחר. מחוץ לאדם נחלקת המציאות לשניים.
מה זה הסתרה לתומה?
זה אותו דבר, זה הסתרה אחר, זה שם אחר שנותנים לזה, כן? מחוץ לאדם נחלקת המציאות לשניים. הסתרה דקדושה מצד אחד והסתרה לתומה מצד האחר. שני חלקים אלו נפחדים לגמרי. הם מגיעים לנקודת חיבור רק באדם. זה מה שהופך את החיים של האדם לכל כך מסובכים. אני אגיד את זה בצורה אחרת. בחינה זהותית. כל הנטיות קיימות אצל האדם. כל אחד. יש נטייה שנקראת ישמעאל, יש נטייה שנקראת ישראל, יש נטייה שנקראת עשיו, יש נטייה שנקראת כל שם שאתם רוצים. והאדם בוחר להיות משהו. זאת אומרת, לדכא, לבטל לחלוטין את כל שאר הנטיות, ואז נשארה לו נטייה אחת בלבד.
או עירוב.
לא.
לא יכול להיות עירוב?
יכול להיות מצבים מסובכים ומתוסבכים. זה כן. כן? אבל יש נטייה דומיננטית. בסדר? זו החלטה של האדם. שאלה. מתי הוא מקבל את ההחלטה הזו? מה זה הסיפור הזה? כי זה מה שמקובלים אומרים, כן. זה לפני שהוא יורד לעולם הזה. זה השאלה ששואלים את הנשמה למעלה. מה את רוצה להיות?
עוד לא החלטתי.
מה?
עוד לא החלטתי.
אז אתה לא יורד.
אתה כבר יורד מובנה.
כן. עובדה, אתה...
עובדה.
עובדה.
אתה יורד?
עובדה.
אתה לא יודע איך התינוק מה הוא בחר.
הוא לא יודע, אבל נולד יהודי. נולד יהודי או לא נולד יהודי? נולד זה או לא נולד זה?
נולד לאמא יהודיה.
זהו, זה מספיק. זה מספיק, זה מה שאמרת.
אתה יודע שאנשים מתנצרים.
כן, כן, נכון. אמרת...
אז מה?
במהלך החיים אחר כך הכל אפשרי.
אתה שואל מתי נקבע, זה לא נקבע.
זה נקבע, זה נקבע. הוא רוצה להיות יהודי. לא, 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 לא. בשני הכיוונים, גם יש כאלה שמתגיירים. אתה יכול לשאול אותה שאלה. כן. בסדר, אבל מה, מה זה מעשה הגיור?
זה שינוי בתפיסה.
לא, זה שינוי של נשמה. מחליפים לו את הנשמה.
נשמה אחרת.
כן. אחרת, איך אפשר לבוא ולהגיד אחר כך שאבא והאימא שלו הביולוגיים כבר לא. מה, זה סיפור סתמי ככה, ולהגיד מה. לא, כי באמת, נכנס למקווה, יוצא עם נשמה אחרת. בצילום ימלאי, מה שזמין. מה שזה, לא, יותר טוב, אני לא יודע, כן, יכול להיות גם כן, שאם זה לא מתאים לו, זה הופך להיות אסון גם כן. אבל זה ברמת הנשמה. אחר כך בהיסטוריה הפרטית של אותו בן אדם, כן, הוא צריך לגלות שבאמת הוא ישראל, אם הוא בחר להיות ישראל. זו הבחירה החופשית שלו. זה בין רמת הנפש. איך הוא פועל? אז יכול להתגלות שבאמת הוא בוגד בעמו, או שבכלל הוא...
בנשמתו, אם כך.
מה?
בוגד בנשמתו.
בדיוק. וזה שוב סיפור של התאמה בין המציאות ובין האמת. מה? לא צריך להביא... אני אמרתי, לא על רגל אחת, כן? אבל זה אותו עיקרון. זה אותו עיקרון.
סגולה.
מה?
סגולה.
ייחודיות.
אומרים למישהו שיש לו סגולה, אבל צריך לגלות את זה, זה לא עזר שם. צריך...
יש, איך אומרים בבית ספר? הילד הזה, הבן שלך, יש לו פוטנציאל כזה, רק שהוא עצלן ולא עושה שום דבר, אז לכן... זה בדיוק זה. קנית דירה, יש פוטנציאל. זה אותו דבר, אבל יש לך הרבה קירות. איזה פוטנציאל, אתה לשכן? מה?
אז אני לא יודע אם הסגולה זה משהו, משהו מטאפיזי מובנה כזה באדם, או שזה פשוט חובה של האדם להתנהג בצורה מסוימת, או להיות בצורה מסוימת.
למה חובה?
כי אם אתה אומר לי שזו סגולה שקיימת בי, זה איזושהי עדפה שרירותית מלכתחילה של המורה.
לא, לא, לכן הגמרא כאן...
זה סגולה.
לא.
כי יש לנו בעיה עם הזה, רגע, נמצא איפה ראש השנה.
לכן אתה אומר, האבא והאמא יצרו את הגוף, והנשמה שהצטרף לה הקדוש ברוך הוא בלשלוח את הנשמה, היא הנשמה שבעצם קובעת מה אני צריך להיות כל
הזמן. רגע.
יש בגמרא, זה חוזר פעמיים בגמרא, גם בחולין יש דבר כזה. בוא נראה אם אני מוצא את זה. טוב, אני לא רואה את זה כרגע, אבל זה כאן בסביבה, כאן. הגמרא אומרת ככה. כל הדברים שנבראו בצביונם נבראו, ודתם נבראו וזה, אבל בדתם, רשי במקום אומר ככה. בדתן נשאלו אם רוצות להיברות, ואמרו הן. זה הדבר החשוב. זה נקודת הרצון. ההתחלה של כל סיפור. כי מאותו שלב, ברגע שהנשמה אומרת כן, הכל זה תהליך דטרמיניסטי. עד צריך אבא ואמא, צריך היריון, אחרי 9 חודשים יש תינוק. כל זה דטרמיניסטי לחלוטין. כן? אבל התהליך מתחיל בהחלטה חופשית. אז מה שואלים את הנשמה שמה? מה היא רוצה להיות? בגוף של יהודי, בגוף של זה, בגוף של זה, בגוף של זה. גם כן, כל שאר התנאים קבועים. כן, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, גדול, קטן, נעים כאלה וכו'. כל זה, זה לא תלוי. אין כאן שום דבר חופשי. השואלים את הנשמה, בסדר? מה היא אומרת? ברגע שאמרה, אמרה? רגע, אמרה. עכשיו היא מגיעה לעולם, עכשיו זה לא רק היא שמגיעה. בעולם מה שפועל זה לא הנשמה, זה הנפש. שזה החיבור של הגוף עם הנשמה. והנפש יכולה להחליט מה שהיא מחליטה. ויש אפילו מתח מובנה בין הצד הנשמתי ובין הצד הגופני. זה רוצה ככה וזה רוצה ככה. הנשמה היא נשארת תאורה בכל מקרה. כן?
ומה
שהיא
הבטיחה שהיא רוצה להיות.
הנשמה שנתת בי תאורה היא, וככה היא נשארת. הנפש יכולה להחליט להיות או צדיק או רשע. או תואמת את הפרויקט הפרטי של פלוני אלמוני, כן? או לא. זה ברמת העיקרון. אחר כך תכניס את סיפור של הגלגולים וכל ה... בסדר, זה כבר יותר מורכב, כן? ברמת העיקרון. לכן אותה נשמה שאמרה מה שאמרה, אמורה דרך הנפש, כן, לגלות במציאות ההיסטורית שאכן יש התאמה. או שכן או שלא. יכול להיות שאותה נשמה נוצאת כדברים שאותה נפש אפילו לא מודעת להם. חזרה לסגולה הזאת, הייחודיות של זה. בסדר? מי יודע? הוא יודע. ולכן זה יכול להסביר כל מיני דברים, תופעות שאנחנו רואים בזה, שאין לנו שום הסבר רציונלי כביכול, כן? אתה אומר בן אדם, ללא עובדי עבודה זרה, ללא עובדי זרה, זה הסך של בין, זה מה שהוא אומר, כן? מה זה הסקנדל הזה? מה, העדפה שרירותית? החלטת ככה ולא זה? מה זה הדבר הזה? לכן, בני ישראל נדרשים כן לקיים שתי מצוות לפני היציאה. ברית המילה והקרבת הקורבן. כי אחרת ברמת המעשים אין שום הבדל בינם ובין המצרים באותה תקופה. והשר של מצרים צודק. הללו עבדה זרה והללו עבדה עבודה זרה. אז למה אתה מעדיף אלו מפני אלו? ככה הוא שואל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני אצווה אותם למול את עצמם ולהקריב קורבן. הקורבן מבחינת הסמל הכי חשוב למצרים, כן? ואתה תראה שהם עושים את זה, כן?
אבל הם לא שכחו את האבות, שמור לו שודה וכל זה.
אבל זה מוסתר, זה בדיוק חזרה לזה, זה אותה נקודה מוסתרת.
למה הוא נסתרת?
כי איפה...
הם מדברים.
לא, יידיש היהודים דיברו בבית, בחוץ הם דיברו גרמנית. וזה לא אותו דבר. לכן מבחינת ההופעה החיצונית הם גרמנים לכל דבר, מתלבשים כמו גרמנים, מדברים כמו גרמנים, חושבים לא גרמנית בפנים. אבל איך אתה יכול להוכיח את זה? מה ששייך לבית זה שייך לבית, זה הפנים, זה לא החוץ. אז אותה סגולה היא מאוד חשובה, כן? כי מלא הסגולה הזאת, מלא השמירה של כל הדברים האלה, לא היה מצב שבכלל אפשר לדון האם להוציא או לא להוציא, כן? אבל מבחינה חיצונית, מה ההבדל? בא השר של מצרים ואומר, סליחה, לא מבין את הסיפור הזה, זה משפט? זה צדק? על סמך מה אתה דן? כשרות של, 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 של בעל חיים, על סמך מה אנחנו דנים? סימני טרפות, כן? יש בחולין, י"ח סימני טרפות, כן? מתוך ה-18, 17 הם דברים חיצוניים, רק סימן אחד אי אפשר לראות אותו, בלי להטריף דווקא את הבהמה. שזה סיפור בפני עצמו, אבל זה דיון שלם בגמרא שם. זה דבר חיצוני. יש סימנים או אין סימנים? אז אתה אומר, לאלה אין סימנים ולאלה אין סימנים. לא, זה לא נכון. הם שמרו את הלשון, הם זה, הם זה, הם זה, הם זה, הם זה. כן, איפה זה בא לידי ביטוי? אז אומר הקדוש ברוך הוא, בסדר, הבנתי את הטענה. אני אבקש מהם שני דברים. מי שיעשה את שני הדברים האלה, אני אוציא אותו. עובדה שזה שהטענה היא נכונה. מי שלא הקריב את הקורבן נשאר במצרים. גילה שהוא באמת רוצה להיות מצרי, למרות שיכול להיות שדיבר יידיש מצרית פרפקט לפני זה בתוך הבית, אבל הוא אמר האופציה הזהותית שלי היא מצרים, היא לא ישראל.
שאלות קשות על הישיבות היום.
בסדר, אפשר לכל מיני שאלות. כן, זה לא... זה, אבל אני אומר...
אבל
לעשות, זה ככה. לא, אני אומר, זה הדיון האמיתי כאן.
גם את השאלות של כל הגולה, אני
קודם כל אמריקאי. ברור, זה בדיוק זה, זה בדיוק זה. זו אופציה זהותית, למרות שמבחינה חיצונית, אתה תפתח את השולחן ערוך של זה, לא עוברים על כל, ויגידו שום סעיף, כי מבחינתם לא כתוב שצריך לעלות לארץ, כן, למרות שכתוב בפירוש, אבל מה לעשות, ופספסו את ה... לא הגיעו לבן העזר, אז... ואז יש לך שאלה. ולכן מהיתוך חזר על זה אלף פעמים. הנוצרים הראשונים, מה הם היו? יהודים, שומרי תורה ומצוות?
כן.
נגיד שכן. איפה הנקודה של ה... שמבחין בין הנוצרי הזה ובין היהודי דה הזה?
נקודת האמונה מזה המשיח.
לא, בהתנתקות מעם ישראל
בסדר. אה, יפה, יפה.
יפה.
לא, 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 לא. מה שרגילים לבוא להגיד ברמת האמונה, הוא אומר, אני איתו, אז מה? יהודי מצונן הוא יהודי, גם אם הוא מצונן. ממתי אנחנו שופטים דעות כאלה? אז הוא אמר שטות. כן? יש בגמרא בסנהדרין פרק חלק שם, ואלה שאין להם חלק לעולם הבא, כן? אומר אין תחיית המתים מן התורה. אז הגמרא אומרת בתחילת הדיון, נו ו... לא, זה שאלה מעניינת של הגמרא. וכל כך למה? זאת אומרת, הוא אמר שטות. אין תחיית אמיתי מהתורה, ובגלל זה אתה באמת מונע ממנו את העולם הבא שלו? הוא אמר שטות. כל יום אנחנו אומרים שטויות. לא בגלל זה, אתה אומרת... זה לא על זה, על המעשה אתה תבוא תגיד את זה. מה המעשה שבאמת עשו? בחרו באופציה של רומא נגד ישראל. על זה זרקו אותם. זאת אומרת, כל עוד זה לא הגיע לידי מעשה, לא בסדר, אז יש לנו כל מיני יהודים מוזרים, מה היום אין לנו יהודים, טוב, נו בסדר, אז נסגור את הסוגריים.
לא, בהתחלה
הם היו נגד הרומאים
גם. מה? בהתחלה הם היו נגד הרומאים, אבל זה השתנה.
לכן אני אומר, וברגע שזה השתנה, נתנו להם...
אז
נתנו להם גט קריטות. אבל כל עוד שהם חשבו מה שהם חשבו, בסדר, נו, יהודים מצונן. אז זה חשוב, צריך לטפל בצינון, כן? אבל עדיין אנחנו דנים אותם כיהודים. עובדה, עשיו. הוא מומר. כן? יש מושג של עשיו צדיק בתורה? אין.
של מה?
עשיו צדיק בתורה?
לפי הפשט, אני לא רואה שיעקב יותר צדיק ממנו.
רגע, לא, לא, בסדר.
אז לא כתבו שהוא צדיק.
אין מושג, יש מושג של ישמעאל צדיק. אין עשיו של עשיו צדיק, מסיבה פשוטה מאוד.
קוראים אותו ביחד.
ברגע שהוא צדיק, הוא ישראל. כי הוא ישראל מומר. אני צריך להבין את ההבדל הזה. אבל פעם, ומה שמניתו תהיד אומר, שכחנו את כל הקטגוריות האלה, ובמקום זה, הכנסנו לא בדרת האחורית של בית המדרש, אלא בדרת הראשית, את כל המושגים של ימי הביניים, בלי לדעת מאיפה זה בא ולאיזה שאלה בכלל זה בא לענות, ואנחנו דנים באלה עד היום, ושוכחים את מה שחזל רוצים להגיד. ויש להם מה להגיד. זה... טוב, נו.
אחרי המשל האחרונה,
כן.
אצל גויים יש נשמה? רק של מה שדיברנו?
בוודאי של גוי יש נשמה. כתוב בתניה, פרק שני.
בקראת הרעיון.
לפי?
על פי מניטוי.
לפי?
על פי מניטוי
בתניה. זה לא על פי מניטוי, זה על פי חב"ד.
בנפש השני פסיק.
והנפש השנית פסיק בישראל?
בישראל.
כן, ככה הוא למד מהבן דוד של אנמור. זה לא קריאה שלו. זה שחב"ד אומרים היום שטויות. כן? כי הם לא יודעים מה כתוב אצלם, זה סיפור אחר. מה?
ברור.
לא, אני אומר, הוא לא אמר את זה בשמו. הוא אמר, לא, הבן דוד של הרבי, מי שהיה אמור להיות האדמו"ר. לא היו פוליטיקה פנימית בפנים, הוא היה אמור להיות האדמו"ר, כן? למד איתו שנים, לא רק התניא, כל כתבי האדמו"ר הזקן, כן? הוא אמר, סליחה, זה לא מה שאומרים בחב"ד, באמת. מה שאומרים היום זה סתם. טוב. טוב, על האדם מוטלת איפה? לא רק החיות והחובה, אלא גם הזכות לגרום לכך שהעולם יצד לכיוון העולם הבא, ולא חס ושלום, לכיוון הגיהינום. ושוב אני חוזר ואומר, הספה של המשפט הזה, לא היה, אף אחד לא היה אומר את זה, מעלה את האפשרות הזאת לפני השואה, או לפני ירושימה. ולא חס ושלום לכיוון הגיהינום.
אומר
לא, לא, בסדר, אבל זה במובן אחר, אבל זה במובן אחר, כן, זאת אומרת, לעלות על הדעת את האפשרות של הכישלון, כן, ועוד פעם, במסגרת של מה שהזכרנו כבר כמה וכמה פעמים, לא שלא יגיעו 10 יהודים בסוף, כן, אלא שכל ההמונים לא יגיעו, כן, זה הכישלון. העולם צריך להגיע ליום השמיני לפגישה עם בורא העולם ולא ללכת לאבדון. ועניין וגם מפחיד לראות שיש בעולמנו היום מספיק אמצעים טכנולוגיים כדי לפתור את בעיית הרעב ואת יתר הבעיות הכלכליות, וכן מספיק אמצעים מאז פיתוח הפצצה הגרעינית כדי לשים קץ לעולם הזה בתור דקה. זה החידוש. ובגלל החידוש הזה צריך לנתח מחדש את הכל. כן? הכל תלוי ברצונו הטוב של האדם במוסריות שלו. הגענו לנקודה זו וההחלטה בידינו. זה לא שזה תהליך רציף כזה של בסוף הכל נהיה יותר ויותר ורוד וזהו. לא. הרצון לקבל על מנת לקבל. הקיים באדם נקרא אצל חז"ל היצר הרע. האדם נברא כבעל שני יצרים וזה ייחודו, היצר הטוב והיצר הרע. אם מצליח האדם להפוך את היצר הרע שלו, הרצון לקבל שלו היצר הטוב, הוא מציל את העולם כולו. זהו המאבק שלו, והוא נתון במתח תמידי בין שני יצרים אלו. המאבק הזה אינו קל לו, וזו גדלות של אדם הראשון שהסכים להיות הנברא הראשון בעל שני יצרים, יצר טוב ויצר רע.
למה זה לא מקביל
לסיטה
הקדושה
וסיטה...
כי זה לא. מה ההבדל בין
השאלה? ההבדל הוא שאמרתי. יצר טוב ויצר רע הם בצד של הקדושה.
שניהם בצד של הסיטה הקדושה?
כן.
הסיטה האחרונה?
זה עוד משהו אחר. הרשות בהתגלמותה.
רשות.
ובסוף, אם מגיע כך. יש בפסקה הבאה שהוא מתחיל לדבר על הקליפות שם, וזה... תסביר אז יותר את הדברים האלה. אבל יש טעות כזו, רואים הרבה פעמים. חסד ודין. אנשים חושבים שזה בצד הזה וזה, זה ממש לא, זה שני בצד הקדושה. יש חסד ויש דין בצד של הטומאה. גילוי עריות זה שייך לשם, לצד של הטומאה.
מה זה חסד עכשיו?
חסד.
מה? כי זה חסד שם ב...
חרמות.
כן. אבל זה, באיזה סוג? בצד השני. יצר טוב ויצר רע זה שייך לצד של הקדושה, זה המאבק הפנימי של האדם. בסדר? בין הצד של הרצון שלי מול הרצון שלו. אוי לי מיצרי, אוי לי מיצרי. ה... ההסבר הראשון שהולך לכיוון שזה שייך ליצר הטוב בכיוון של הצד של הגושה והיצר הרבה הצד השני, זה היה אהבה מינה של הגמרא, היא דחתה אותו. שכאילו אני קרוע בין שתי המערכות האלה. לא, אומרת הגמרא. זה לא נכון, מה שהמתח הוא בכיוון אחר. אוי לי מיוצרי, אוי לי מייצרי. זה בכיוון אחר לחלוטין, וזה שני דברים שייכים לצד של הקדושה.
כן? זאת אומרת, האדם קרוב, אין ארבע דברים. בתוך הסיטרה האחרה ובתוך הסיטרה דקדושה, וכל אחד יש לו טוב ורע.
לא, אין טוב בסיטרה האחרה. זה כולו רע. זה כולו רע, זה הקליפות. יש את הפרי, שנייה. לא, בבחינה ציורית כרגע, כן? יש את הפרי, נגיד שזה הטוב, הקליפות שמסביב זה שומר גם על הפרי. יש תפקיד חיובי ויש גם תפקיד שלילי שאין לך מה לעשות עם הקליפות, אתה זורק, כן? אבל יש משהו מעבר על הקליפות. זה הסטרה אחת. ויש גם מדרגות שם בקליפות. יש קליפות שאפשר לנצל, יש קליפות שאי אפשר לנצל. בסדר? זה מדרגות, אבל בגדול זה התיאור. אם מצליח האדם להפוך את היצר הרע שלו והרצון לקבל שלו ליצר הטוב, הוא מציל את העולם כולו. זה המאבק שלו, והוא נתון במתח תמידי בין שני יצרים אלו. המאבק הזה אינו קל לו. בסדר? אז זה הדבר החשוב כאן. וזה גדולתו של אדם הראשון. למה? למה? כי כל השאר אמרו לא. לכן לא צריך לטעות כאשר קוראים את שני הפסוקים. אני חושב שהזכרנו את זה פעם. ויצר אצל האדם כתוב עם שני יהודים, ואצל הבהמות כתוב עם יוד אחד בלבד. ורגילים להגיד, למה יש שניים? כן? אבל זה לא נכון. מבחינה דקדוקית זה לא נכון. במקור יש שניים. שאלה, מבחינת הפשט, למה הבהמות ויתרו על היצר השני?
לא רצו להיות בעלי בחירה.
לא רצו להיות אדם הראשון. ולכן גם הגמרא, הניסוח של הגמרא הוא מדויק בברכות שם. דרש, שאמר רבי שמעון פני. דרש. כל מה שאומר זה מבחינת דרש, כי הפשט זה לא כך. הפשט זה באמת, הבעיה זה אצל הבהמה. למה רק יש יוד אחד ולא שניים? כי הם ויתרו. על זה בא הדרש של הגמרא. כן? זה, גם בזה צריך לדייק. וזה גדולתו באמת של אדם הראשון. הוא אמר, אני מוכן לשחק את המשחק הזה, למרות כל הקושי של זה, כי הרבה יותר קל להיות בהמה.
איך אתה יודע שהוא הסכים?
שהוא הסכים, עובדה. ויהי האדם לנפש חיה. לנפש חיה, לא ויהי האדם נפש חיה. זאת אומרת, יש מאמץ ויש את התוצאה של המאמץ. לנפש חיה. זה מה שכתוב שם, כן? טוב. במהלך כל חייו מכיר עצמו האדם כנתון במתח בין שתי נטיות, הנטייה לטוב והנטייה לרע. להיות נברא פירושו להיות בעל יצר הרע. אין זה אומר שעלינו להיכנע לו. אפשר וצריך להתגבר על אותו יצר, אפשר לתעל אותו לכיוון הרצוי. ולכן אני מוסיף, ברגע שאפשר לתעל אותו לכיוון הרצוי, סימן שהוא כן שייך לצד של הקדושה. כי אם הוא היה שייך באמת לצד האחר, לא, אין מה לעשות איתו. כן?
בעלי חיים הם בעלי יצירה?
לא, לא זה ולא זה. הם בעלי אינסטינקט. חזרה למה שהזכרנו עם הרמב"ם, השגחה על המין. שני החתולים האלה רוצים דבר אחד, שיהיה דור הבא. כדי שיהיה הדור הבא, צריך לאכול. ולכן אנחנו נעשה את הכל כדי להשיג את האוכל המתאים לנו. למה אף פעם לא רואים חתול שמנסה לאכול משהו שהוא לא, שהוא לא, שהוא לא רגיל לו?
זה יכול
לחלטין
לו את כל התכנון.
לא, כי הוא מתוכנת ככה. בקרבת האדם פתאום רואים כשכן החתול משנה את ההתנהגות שלו. כי האדם אומר לו, קניתי לך בסופר, איזה סופר, מה, ומתי אני אוכל מהסופר? עכשיו אצלי אתה אוכל מן הסופר. זה ההשפעה של האדם, כן? אבל סתם בטבע, אפשר לתת חיטה עד מחר בבוקר, הרמה של חיטה לפני החתול, זה לא יעניין אותו. הוא ימות ולא ינסה לאכול את זה. הוא מתוכנת ככה. יתרה מזו, אותו חתול, חתול של מצרים שרואים בציורים של הפירמידות, והחתול של היום זה אותו חתול. מבחינת תרבותית לא קרה שום דבר. האדם של אז והאדם של היום זה לא אותו דבר. זאת אומרת, יש השפעה מעבר לטבע, יש השפעה תרבותית, כן? ויש תפקיד לאדם אחר ברגע שהוא מביית את הבעל חיים כלשהו, כן? הוא משפיע עליו. וזה מה שהגמרא אומרת, כן? ראינו. פרות שמתנהגות באופן טבעי, אז אם הפרה רצה כדי לצאת לשדה ולאכול עשב, כן? ובדרך היא פוגעת במה שהיא פוגעת.
לא חייב.
אתה לא יכול להגיד שום דבר. כן?
אני מבויית, חייב את השלום.
אבל פתאום כן. כי למה? כי אתה גרמת לכך. כן? אז זה ההבדל, וזה נכון לגבי הרבה מצבים כאלה. טוב. מה גורם לאדם לרצות להתגבר על אותו יצר הכרחי מחויב המציאות בעולם הזה? התשובה היא, האדם המגלה את עצמו כבעל שני יצרים מסוגל לחוש בושה. אני בוש ממצבי הקיומי משום שטרם זכיתי בדין במה שקיבלתי בחסד. וזה הגדרה יפה. בתחילת הבושה זה עצמיות. וכאשר האדם הראשון תופס את עצמו.
למה זה רק אחרי?
לא, אחרי, זה לפני.
ולא התבוששו.
ולא התבוששו, בוודאי.
ולא, אבל
אחרי אם כן. מה? אחרי? כי אחרי החטא הוא תופס את עצמו באיזה מצב, הוא הכניס את עצמו.
ולפני זה מה היה?
מה היה? לפני זה? היה מצב אידיאלי. האדם יודע מה זה טוב ומה זה רע.
זאת אומרת, יצר רע לא היה בתוך האדם?
לא היה, זה מה שרבי חיים בנפש החיים אומר.
לפני
ולדבר.
למרות שהוא
נברא עם רמי. בוודאי. סליח מה, לא דייקתי. זה לא רק נפש החיים. רשי, מפורש שם. נכנס בו יצר הרע. נכנס בו. לפני זה הוא היה... כאילו אתה יודע משהו...
חיצוני.
לא, באופן שכלי. סיפרו לך אתה בספר. יש דבר כזה. פרח, וואה, משהו. אתה מדמיין לעצמך. פתאום בא אחד ואומר לך, הנה זה הפרח. יש הכרה לפני, שכלית, תאורה, ויש חוויה. זה לא אותו דבר. הוא חווה את היצר הטוב והיצר הרע. הוא ידע שזה קיים, כי אחרת אי אפשר לצוות אותו, זה מה שמעניין הוא שואל. איך אפשר לבוא ולהגיד, כי מזה שמה בדרך כלל רוצים לבוא ולהגיד, הוא לא היה מודע בכלל לקיום של יצר טוב ויצר הרע לפני אחרת. רק אחרי האחרת הוא תפס. רגע. איך אתה יכול לצוות מישהו
שלא מודע לזה
שלא מודע בכלל שיש שתי קטגוריות? איזה מין ציווי זה? טוב, הווה אומר שהוא היה מודע לזה, אבל מבחינה שכלית. הוא לא חווה את המשמעות של ה... אם אתה אוכל, אתה הולך למות. אני האדם הראשון, לא יודע מה זה למות. מוות טבעי? זה כולם. זה בסדר, זה על זה אתה מדבר. לא, שואל, מה הטבעי? כן. לא, בעקבות המעשה שלך, עכשיו המוות שלך יהיה קשור להתנהגות המוסרית שלך, שזה החידוש. כן? עדיין לא מבין מה זה אומר. כי זה חיצוני לו. יש לו ידיעות. אין לו חוויות. הוא רוצה לחוות את הדברים. אחרי שהוא חווה, הוא אומר, רגע, באמת, ככה. אז מגיעה הבושה, ואז... בסדר, אז זה ההסבר.
אבל אז הוא לא חווה את המוות. הבטיחו לו מוות אם הוא יוכל.
הוא מגיע.
הוא חשב שהוא יודע מה זה מוות.
הוא ראה מסביב, מוות טבעי.
של מי?
של בעלי חיים.
שהם כבר מתו בשלושה ימים הראשונים.
שלושה ימים הראשונים זה המון זמן. בוודאי.
ככה הוא חווה את זה.
לא.
זה על עצמו, אבל הוא
חווה את זה. זה לא נקרא חוויה, זה עדיין ידיעה חיצונית. חווה, אני חווה דרך חושים.
אבל חושים זה גם לראות.
החושים זה...
זה לא רק לחשוב מה זה מה, את רואה בעלי חיים מתים אתה אומר.
כן, אבל...
את רואה מה זה מה.
אבל מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? אם אתה מתנהג בסדר, אתה נצחי. הוא לא ידע מה זה.
הוא לא אמר לו, אתה נצחי, הוא אמר לו, מות תמות, אם תוכל, מות תמות.
נו, הוא אומר שאם אני לא אוכל,
לא נצחי. לא אומר, אמר לו, מות תמות. אם הוא ידע מה זה מוות, הוא היה צריך להיזהר, לא לאכול. בהנחה שהוא לא רצה להגיע לזה. הוא לא היה צריך לחוות את זה, לחוות הוא חבר.
לא, כי הוא ידע, הוא מבחינתו כרגע, באותו שלב, הוא כמו כל בעל חיים. הוא הולך למות בכל מקרה. כמה זמן ייקח? סיפור אחר.
אז מה האיום במוות?
לכן זאת השאלה שמניתו שואל. מה הסיפור כאן? אומרים לנו הסיפור כל כך פשוט, מובן מאליו, וזה טק טק טק, אופ, תוצאה. לא. אחד, לפני זה הוא היה כן מודע שיש טוב ויש רע, כי אחרת אי אפשר לצוות. בין, הוא ראה שיש דבר כזה נקרא מוות טבעי. זה מה שלמדנו פעם מההיגיון הנפש, כן? שאומר, לא כתוב יהי לגבי האדם, לכן הוא מתקנה, ציון מתקנה כמו כל שאר הציונים. לכן הסיפור הוא בכלל לא מובן. מה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לו? חוץ מזה שעל זה מוכיחים המפרשים שבכלל אין שני עצים אלא זה עץ אחד, כן? אז מה נאמר שם?
שני עצים, עץ הדעת טוב ורע.
לא, זה עץ אחד.
זה עץ.
עץ הדעת טוב ורע ועץ החיים. שניהם זה לא שני עצים, זה עץ אחד. עץ החיים זה עץ הדעת טוב ורע. זה אותו עץ. יש בזוהר, ברקנתי, בשלב. פרק שלם על הסיפור הזה. זה עץ כזה. אבל זה עץ אחד, אז למה התורה מדברת על שניים? מה ההבדל? יש עוד, אפשר לסבך את הדברים האלה, להגיד אם כבר רוצים לעשות פלפולים כאלה, מצוות תעשה ומצוות לא תעשה, אז עשה דוחה את הלא תעשה, ואפשר עוד... זה סיפור. לא פשוט. כמו כל הסיפורים בתורה. צריך להסתכל מה שכתוב, לא לחשוב ש...
זאת אומרת, אם הוא לא היה אוכל,
היינו
נודיסטים עד היום.
אם הוא לא היה אוכל? לא, בסך הכל הוא היה צריך לחכות למוצאי שבת. היה אוכל, בכל מקרה היה אוכל. כל הסיפור זה עניין שהוא אכל פגע. מה זה הוא אוכל פגע? הוא אכל לפני הזמן. איך יכול להיות לפני הזמן, של, זה גם מאוד סיפור שלם, כן? שמה זה השבוע הנוסף שפתאום מופיע לפני? אבל זה סתרי תורה כל הדברים האלה, צריך ללמוד את הדברים האלה, כן? טוב, הגענו לזמן, מה נעשות? השבוע הבא אני מזכיר, אני לא פה.
אה, יש שוב. רק אתה לא
פה? אני לא יודע, אני... דיברתי, אמרתי לו שאני לא פה.
אה, אני גם חכה להקטות לפעמים ואני יודע שזה משגע, אבל לא הגעתי לזה. סלמה. קיבלתי על הבוקר.
כן,
לא קיבלתי. אני אפשר שאני מרחשב פעמים. תודה רבה.